מסכת עבודה זרה דף כ"ה. הגמרא מביאה פסוק מספר יהושע שעוסק במלחמת יהושע כנגד חמשת המלכים, ובאותה מלחמה אירע נס שהשמש עמדה ולא שקע. נאמר בפסוק, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו. הלא היא כתובה על ספר הישר. שואלת הגמרא, מהי ספר הישר? מה ביאור המילים? אמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב. מה הכוונה? ספר בראשית שמוזכרים שם אברהם, יצחק ויעקב. ולמה זה נקרא ישר? שנקראו ישרים. שנאמר, מה בלעם אומר? תמות נפשי מות ישרים, הכוונה ללא איסורים כמו הצדיקים. אז אם ככה, זה ספר הישר, מה הכוונה? ספר בראשית. שואלת הגמרא, ואיכן רמיזה? איכן רמוז הנס הזה שהשמש עמדה בספר בראשית? אומרת הגמרא, כאשר יעקב ברך את אפרים אמר וזרעו יהיה מלוא הגויים. מתי יהיה מלוא הגויים? מה הכוונה? בשעה שעמדה לו חמל יהושע. ויהושע מאיכן היה? משבט אפרים. ממשיכה הגמרא, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא הצלבו כיום תמים. משמע שמה שהשמש עמדה ולא שקע. אבל משמע כאן, יש כאן שני עניינים. דבר ראשון, השמש עמדה בחצי השמיים, אומר רש"י, יש במשמעות שתי עקבות, שהשמש התעכבה פעמיים. אחת בחצי השמיים, דהיינו בחצות היום, ואחת סמוך לשקיעתו. כי מה כתוב בפסוק? ויעמוד השמש בחצי השמיים. זה חלק ראשון. ולא הצלבו כיום תמים, הכוונה בשקיעה. אז אם ככה, כמה זמן השמש עמדה ולא שקע? כמה זמן הראה הנס הזה במלחמת יהושע? אמר רבי יהושע בן לוי, 24 שעות, דהיינו השמש האירה באותו יום 24 שעות. אנחנו יודעים שביממה אחת יש 24 שעות, בערך זה מתחלק שמה שיש 12 שעות של לילה ו-12 שעות של יום, אבל כאן השמש האירה 24 שעות. איך? אז היא הלשית, קודם כל היא זרחה מהזריחה עד חצות היום, זה 6 שעות. וכמשית היא עמדה 6 שעות, ואז הלשית היא המשיכה עוד 6 שעות מחצות היום עד השקיעה, וכמשית ועמדה לפני השקיעה 6 שעות, אז ממילא כולה מילדה כיום תמים, זה יוצא כמה? 24 שעות. רבי אלעזר חולק ואומר דבר אחר, אמר 36, דהיינו העירה 36 שעות. למה? אז היא הלשית. מהזריחה עד חצות היום זה 6 שעות. וקם תריסר, השמש עמדה במקומה כמה 12 שעות. אז הלשית, ואז משם עוד 6 שעות עד השקיעה, וקם תריסר עמדה עוד 12 שעות, עמידתו כיום תמים. דהיינו, הפרק זמן שהיא עמדה זה 24 שעות, אבל סך הכל העירה 36 שעות. רבי שמואל בר נחמני אמר, 48 שעות, השמש העירה. למה? אז הלשית מהזריחת חצות היום 6 שעות, וקם תריסר ועמדה כמה 12 שעות, אז הלשית, ואז מחצות היום עד השקיעה עוד 6 שעות, וקם 24, עמדה 24 שעות לפני השקיעה, שנאמר ולא הצלבו כיום תמים, שלפני השקיעה היה פרק זמן של יום תמים, זה 24 שעות. סך הכל יוצא לי 48 מכלל, דמעיקר עליו כיום תמים, אבל בפעם הראשונה שהיא נעצרה בחצות היום זה לא היה כיום תמים, רק לפני השקיעה. סך הכל 48 שעות. איקא דאמרי, איקא דאמרי חולק. ואומר, לפי כל הדעות שאמרנו עד עכשיו, זה יוצא סך הכל כמה זמן השמש העירה, 24 שעות, 36, 48, אבל לפי האיקא דאמרי, השעות שעכשיו נאמר, זה לא סך הכל כמה השמש העירה, אלא כמה היא עצרה. בואו נראה, איקא דאמרי בתוספתא פליגי, רבי יהושע בן לוי אמר 24. מה 24? שהיא העירה 24 שעות, אבל איך היא העירה? בפרק הזמן שהיא עמדה, לא כולל הזמן שהשמש הלכה כמו שהיא זורחת, היא עולה והיא שוקעת. לא, פרק הזמן שהיא עמדה 24 שעות. איך? אז הלשית 6 שעות עד שהיא עלתה לחצות היום. וקם תריסר עמדה כמה 12 שעות, אז הלשית עוד הפעם 6 שעות עד השקיעה, וקם תריסר, אז אם ככה פעמיים היא עמדה, פעם אחת 12 שעות, ועוד פעם 12 שעות, עמידתו כיום תמימה, העמידה הייתה 24 שעות, לא שסך הכל היא העירה 24 שעות. אז אם ככה, ודאי הוא מוסיף בשעות ממה שראינו מקודם. רבי אליעזר אומר, כמה? 36. איך? אז הלשית מהזריחה עד חצות היום 6 שעות. וקם תריסר, היא עמדה 12 שעות. אז הלשית עוד הפעם עד השקיעה. וקם 24, ולא הצלבו כיום תמים, שלפני השקיעה זה היה כיום תמים, סך הכל 36. רב שמואל בר נחמני אמר, 48 שעות השמש עמדה. ולא הכוונה רק שהעירה. אז הלשית 6 שעות מהזריחה עד חצות היום, וקם 24, עמדה 24 שעות. אז הלשית עוד הפעם 6 שעות עד השקיעה, וקם 24, 24 ועוד 24, 48 שעות. ואיך לומדים את זה? מקיש עמידתו לביאתו. מה ביאתו כיום תמים? אמרנו שלפני השקיעה זה 24 שעות, אף עמידתו כאשר היא עמדה בחצות היום כיום תמים. תנה אומרת הגמרא, כשם שעמדה לו חמה ליהושע, כמו שראינו, והיה נס גדול, כך עמדה לו חמה למשה. מתי למשה? כאשר משה נלחם בסיחון מלך חשבון. ולנקדימון בן גוריון, מה היה עם נקדימון בן גוריון? הגמרא במסכת תענית, דף י"ט, מספרת מעשה שפעם אחת עלו עולי רגלים לרגל ולא היה מים לשתות. הלך נקדימון בן גוריון לאיזה שר נוכרי אחד ואמר לו, יש לך מעיינות מים, תן לי 12 מעיינות מים, והיה 12 מעיינות מים, ואת המעיינות האלה אני אחלק לעולי רגלים. מה תקבל בשכרך? אם אני עד תאריך מסוים ירד גשם, הרי שאני לא צריך לשלם, אבל אם לא ירד גשם, הרי שמה ש... אני אצטרך לתת לך בתמורה 12 כיכרות זהב. ומכיוון שהיה תקופה של בצורת, הגוי אמר בוודאי לא ירד גשם, ואז מה אני ארוויח את הכיכרות של הזהב? והנה הגיע יום הפיראון, הגוי אומר, רגע, איפה המים? אין מים, תביא כסף. נקדימון בן גוריון אומר לו, היום גדול. לאחר כמה פעמים דין ודברים, ראה נקדימון בן גוריון שהשמש עומדת לשקוע, נכנס למקדש, התפלל לפני שוכן מעונה, לפני הקדוש ברוך הוא, שירדו גשמים, ובאמת ירדו גשמים, מילאו את המעיינות, יצא מתפילתו, אומר לגוי, נו, אתה צריך לתת לי עודף, נתתי לך יותר מים ממה שלקחתי. אז אומר לו הגוי, שים לב על השעה. החזרת לי נכון, אבל החזרת לי אחרי זמן הפיראון. הרי שמה, אתה עדיין חייב לי את הכסף, כי אנחנו סיכמנו עד יום מסוים וכבר זה יום חדש. מה עשה נקדימון בן גוריון? נכנס בחזרה לבית המקדש, והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ושוב השמש עלתה וזרחה. אז הנה זה היה הנס עם נקדימון בן גוריון. אומרת הגמרא, יהושע קראי, אנחנו יודעים את זה מהפסוקים שהשמש עמדה לו. נקדימון בן גוריון גמרא, דהיינו שלמדנו את זה. למשה מנהלן, מאיכן אנחנו יודעים שהשמש עמדה למשה במלחמת סיחון? את יאכל אכל, גזרה שווה, כתיב אך אכל תת פחדך, זה במשה. וכתיבתם ביהושע, אכל גודלך, זה הסבר ראשון. רבי יוחנן אמר, את יתת תת, גזרה שווה, כתיב אך אכל תת פחדך, זה במשה. וכתיב ביהושע, ביום תת השמת האמורי. עוד הסבר, רב שמואל בר נחמני אמר, מגופה דקרא שמעת לי, אתה יכול ללמוד את זה מעצם הפסוק. למה? כי נאמר בספר דברים, אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. ומתי רגזו וחלו מפניך? מתי כל כך פחדו מעם ישראל וממשה? בשעה שעמדה לו חמה למשה, מתי? במלחמת סיחון. מיתי וקשה, נאמר בספר יהושע, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו. משמע שהנס הגדול הזה שהשמש עמדה, זה רק היה באותו יום, אבל לא לפני ולא אחרי. אז איך אנחנו אומרים שהשמש זרחה ועמדה למשה ולנקדימון בן גוריון? מתרצת הגמרא היא בהתאימה, שעות דלוהבו נפיש כולה. הכוונה, מה שכתוב שלא היה כזה נס, מה הכוונה? באמת השמש עמדה למשה ולנקדימון, אבל כל כך הרבה שעות כמו שהיה ליהושע, כזה נס לא היה ולא יהיה. אבל כשהשמש עומדת קצת, יש את הנס הזה. והיא בהתאימה, אבני ברד לא אהבו. מה? איזה אבני ברד? הכתיב, והיא בנוסה מפני בני ישראל, הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה וימותו. אז שמה ביהושע היה נס שגם ירדו אבנים של ברד. ומה שכתוב, שמה ולא היה כיום ההוא, הכוונה על האבנים של הברד ולא על השמש, כי שמש באמת היה נס גם למשה וגם לנקדימון. מכיוון שהזכרנו מקודם את ספר הישר ביהושע, אז הנה עוד מקום שמוזכר ספר הישר, מתי? כאשר דוד כונן על מות שאול ויונתן בנו. מה כתוב? כתיב היומר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. שואלת הגמרא, מהי ספר הישר? אמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. דכתיב מה בלעם אמר, ראינו את זה מקודם, תמות נפשי מות ישרים, הכוונה מוות ללא איסורים כמו הצדיקים, ותהיה חריתי כמוהו. שואלת הגמרא, והיכן רמיזה, מהיכן אנחנו יודעים שבני יהודה הם מושכי קשת? דהיינו שמתעסקים עם קשת שהיא כלי מלחמה. אומרת הגמרא, יהודה אתה יודוך אחיך ידיך בעורף אויביך. ואיזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף? מה הכוונה יד כנגד עורף? אומר לנו רשי, המושך בקשת נותן ידיו כנגד עיניו, הוא צריך לשים את ידיו בעצם במרכז, דהיינו מול העורף. אז הנה זה הקשת. רבי אלעזר אומר, איי 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 איי, זה ספר משנה תורה. מה שאמרנו ספר הישר, זה ספר משנה תורה, מה זה? ספר דברים. והעם העיקר הוא לספר הישר, דכתיב, ועשית הישר והטוב בעיני השם. והכן רמיזה, איפה כתוב שם מושכי קשת? ידיו רב לו, ואיזו מלחמה שצריכה שתי ידיים, הרי בחרב מספיק להילחם ביד אחת, בקשת צריך את שתי הידיים, ואומר זו קשת. רב שמואל בר נחמני אמר, זה ספר שופטים, אתה יודע מה זה ספר הישר? ספר שופטים. והעם העיקר הוא לספר הישר, דכתיב בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. שואלת הגמרא, והיכן רמיזה, היכן רמוז מושכי קשת בספר שופטים? עונה הגמרא, אתה יודע איפה? למען דורות בני ישראל, ללמדה מלחמה. ואיזו היא מלחמה שצריכה לימוד, ואומר זו קשת, כי זה מלחמה שקשה להילחם עם קשת, צריך ללמוד את ההתעסקות בכלי הזה. ומנהלן דבי יהודה כתיב, מי אמר שזה על יהודה? דכתיב, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? ויאמר השם, יהודה יעלה. כעת, אוי 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 אוי, הגמרא מביאה פסוק. ביום שנמשך שאול, מה קרה? וירם הטבח את השוק והעליה, וישם לפני שאול. הגיע הטבח שהכין את האוכל, ונתן את השוק והעליה. מה זה העליה? שואלת הגמרא, מהי והעליה? רבי יוחנן אומר, שוק ועליה. הרגל של הבהמה מורכבת מירך, שוק וארכובה. דיין ירך זה החלק העליון, אחרי זה שוק, ואז הארכובה שזה בעצם העצם. אז אומר, מה נתן לו הטבח? שוק ועליה. עליה זה חלק שהוא משובח מאוד ברגל של הפרה. אומרת הגמרא, מהי ועליה? למה זה נקרא ועליה? דמי שמחה שוק לעליה, מכיוון שהעליה סמוכה לשוק. ורבי אלעזר אומר, שוק וחזה. מהי ועליה? למה זה נקרא ועליה? דמחית לה לחזה ילווה דשוק, כי באה אנופה ומנפלה. מה הכוונה? אומר רש"י, מניח חזה על שוק, גבי חזה ושוק של שלמים בשעת תנופה. בשלמים רוצים להניף, מניחים את מה? את החזה על השוק, ולכן זה נקרא ועליה, שהחזה נמצא מעל, וזה הכוונה. ממשיכה הגמרא, ורב שמואל בר נחמני אמר, שוק ושופי. מה זה השופי הזה? בואו נראה. אומרת הגמרא, אוי 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 אוי, כף הירך הסובב עצם הכולי. זה בעצם הכף של הירך. שואלת הגמרא, מהי ועליה? למה זה נקרא ועליה? שופי ילווה דשוקה, הוא נמצא מה מעל השוק, לכן זה נקרא ועליה. למדנו במשנה, לא תתייחד אישה עם האם, הכוונה לאישה אסור להתייחד עם גויים. מברר את הגמרא, במה יסקין, אני למה בחד, הכוונה עם גוי אחד. דקבתה גבי ישראל משריה, הרי גם בישראל זה אסור. ואתנן לא התייחד איש אחד עם שתי נשים. אז אם ככה, מה החידוש שאתה אומר שאסור להתייחד עם גוי אחד, גם עם יהודי אסור? ואלה בית לטה, אוי 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 אוי, תגיד שבעצם יש שלושה. אז אם ככה עדיין קשה, דקבתה גבי ישראל בפרוצים נשארי, הרי כל היתר זה רק בישראלים קשרים, בואו נראה, כמו שאומרת הגמרא והתנן, אבל אישה אחת מתייחדת, איי איי איי, עם שני אנשים, ואמר רב יהודה אמר שמואל, לא שנו אלה בקשרים, אבל בפרוצים אפילו 10 נמי לו, ומביאה הגמרא שכך היה מעשה, מעשה היה והוציאו 10 במיטה, לקחו אשת איש פרוצה, הוציאו אותה במיטה, כאילו שמה שרוצים לקבור אותה, כאילו שהיא נפטרה, וקלקלו איתה. אז אם ככה, מכיוון שהגויים הם פרוצים, אז אפילו אם יש 3, הרי שמה, אסור להם להתייחד עם האישה, וזה גם ככה ביהודים. אז מה החידוש שאתה אומר לי שבגויים אסור, גם ביהודים אסור? מתרצת הגמרא לא צריכה באשתו אמו, יש לנו כלל שמה, שאם אשתו אמו, אשתו משמרתו. הכלל הזה אומר את הגמרא זה דווקא ביהודי, אבל בגוי לא. לא צריכה באשתו אמו, עובד כוכבים, אין אשתו משמרתו. למה? כי גם אשתו מזנה. אבל ישראל אשתו משמרתו, וזה החידוש, שאפילו שמה שבישראל ואשתו נמצאת עמו מותר, בגוי אסור. שואלת הגמרא וטיפוק לה משום שפיכות דמים, אולי כל מה שאסור להתייחד עם הגוי, האישה, זה לא בגלל העבירה, אלא בגלל שיכול להרוג אותה, כי ראינו שגויים חשודים על שפיכות דמים. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה, באישה חשובה עסקינן דמרתתי מינה, מה הכוונה אישה חשובה? אומר לנו רשי שהיא קרובה למלכות, דמיסטפו מינה, ולא קטללה, היא מקורבת למלכות, אז כולם מפחדים להתעסק איתה, שהמלך לא יתעסק איתם. אבל מכיוון שהיא יפה, אבל משום עריות, יש חשש שהיא תתפתה. אז ממילא חשש רציחה אין, חשש עבירה יש. אומרת הגמרא, רבידי אמר, אישה כלי זינה עליה. דהיינו, אדם שיש לו נשק לא הורגים אותו. גם אישה יש לה נשק שבגלל הנשק הזה לא הורגים אותה. אתה יודע מה הנשק? הנשק הזה זה שרוצים לבעול אותה. הגוי אומר, רגע, למה להרוג אותה? הוא יכול להשתמש בה. ולזה הנשק שלה שבעצם שומר אותה בחיים. מהי בניו? מה החילוק בין שתי הטעמים הללו? איקה בניו אישה חשובה בין האנשים, הכוונה שהיא מקורבת למלכות, ושאינה חשובה בין הנשים, הכוונה שהיא לא אישה יפה, אישה מכוערת. מה? לפי הצד הראשון, אוי 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 אוי, לרבי ירמיה אומר לנו רשי, דקובה למלכותי ולא קטללה, לא יהרגו אותה, וגם משום עריות אין לחשוש, כי היא מכוערת, מי ירצה לקחת מכוערת? אבל לרבידי יהיה אסור בכל אופן. למה? כי רבידי לא חילק אם האישה יפה או לא יפה, הוא אומר, כל אישה יש חשש שיבעלו אותה, אז לפי רבידי יהיה אסור. אומרת הגמרא תניא כתדר רבידי בר אבינה אישה אף על פי שהשלום עמה, הכוונה שאנחנו יודעים בוודאות שלא יהרגו אותה, כגון שאישה חשובה, לא תתייחד עמהם מפני שחשודים על העריות. והנה מה אנחנו רואים, שמה? שאין חילוק אם היא יפה או לא יפה, לעולם אסור להתייחד איתה. למדנו במשנה, לא התייחד אדם עמהם, הכוונה גם לגבר, גם לאיש, אסור להתייחד עם מי? עם הגוי. למה? חשודים על רציחה. תנו רבנן, ישראל שנזדמן לו עובד כוכבים בדרך, הוא הולך בדרך ויש עובד כוכבים לידו. מה יעשה? תופלו לימינו. אומר לנו רשי, מחברו לעובד כוכבים לימינו של ישראל, דהיינו שהעובד כוכבים יהיה מצד ימין של היהודי. למה? כי אם ירצה הגוי להרוג את היהודי, השאר היהודי ישלח את יד ימין שלו ויתפוס את הגוי הזה שלא יהרוג אותו. זה ביאור העניין. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, בסייף תופלו לימינו. מה הכוונה? מכיוון שמה? שהגוי בדרך כלל אם הוא הולך עם סייף, הוא שם אותו בצד שמאל. לכן אומר, אם אתה רואה שיש לגוי סייף, אז שים את הגוי שיהיה בצד ימין. למה? כי בעצם אם הגוי בצד ימין, אז אני היהודי קרוב לצד שמאל של הגוי, לקחת לו את החרב, הוא נמצא מצד ימין שלי, הצד שמאל שלו קרוב אליי, ואז אני יכול לקחת לו את החרב. אבל אם אתה רואה שיש לגוי מקל, במקל תופלו לשמאלו, מכיוון שהגוי שם את המקל בצד ימין, לא בצד שמאל, אז אני צריך שהגוי יהיה בצד הזה, בצד שמאל, בשביל שמה שיוכל לקחת לו את המקל שנמצא בצד ימין של הגוי. ממשיכה הגמרא, היו עולים במעלה או יורדים בירידה, יש עלייה או ירידה, לא יהיה ישראל למטה ועובד כוכבים למעלה, אלא מה? אלא ישראל למעלה ועובד כוכבים למטה. מה הכוונה ישראל למעלה? אומר לנו רש"י, אם יש עלייה, ילך ישראל לפני העובד כוכבים, ואז בעצם הוא נמצא למעלה. אבל צריך לדעת שתופלו לימינו, שדהיינו שהוא לא ילך ממש לפניו, אלא כמו שאמרנו שהגוי צריך להיות קצת בצד ימין. זה בעצם בזווית. עכשיו אם זה ירידה, יוליך העובד כוכבים לפניו, וככה שתמיד הוא יהיה מעל הגוי. ממשיכה הגמרא, אוי 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 אוי, ועל ישוח לפניו שמה ירוץ את גולגלתו, דהיינו שלא יתכופף לפני הגוי, שמה הגוי ירצץ לו את הגולגולת. ממשיכה הגמרא, שאלו להיכן הולך, הוא רואה שהגוי מאוד מתעניין בשלמה, הגוי שואל אותו, תגיד לי, לאן אתה הולך? לאיזה עיר אתה עכשיו הולך? ירחיב לו את הדרך, דהיינו אם הוא צריך ללכת לעיר שהיא במרחק של מה? של פרסה. יגיד לו, אני הולך לעיר שהיא במרחק של שתי פרסאות. למה? כי אז יש סיכוי שהגוי יגיד, למה אני ארוג אותו עכשיו בפרסה הראשונה? אני ארוג אותו בפרסה השנייה. ובעצם, כשהם יגיעו לפרסה הראשונה, הגוי כבר, היהודי הוא יגיד לגוי להתראות, אני צריך ללכת לכאן. ואז ככה הוא ינצל ממנו. מאיפה לומדים את זה? שצריך להרחיב לו את הדרך. כדרך שעשה יעקב אבינו לעשו הרשע, מה הוא עשה? דכתיב, עד אשר אבוא אל אדוני סעיר, אמר לו שיבוא לסעיר, וכתיב יעקב נשא סוכותה, שזה היה לפני כן, מה, וכי יעקב שיקר? אלא קודם כל, זה בגלל שהיה סכנה מעשו. דבר שני, לעתיד לבוא, יעקב יגיע לסעיר. מספר את הגמרא מעשה בעניין שלמדנו, מעשה בתלמידי רבי עקיבא שהיו הולכים לכזיב, פגעו בהם ליסטים, איי איי איי, הליסטים האלה מסוכנים, אמרו להם, לאן אתם הולכים? עוד שואלים בשלומם, כנראה יש להם מטרה. אמרו להם, לאקו, אקו היא הרבה יותר רחוקה מכזיב. כיוון שהגיעו לכזיב, מה עשו התלמידים? פרשו בעצם, אמרו להם, הנה הגענו ליעדנו. אמרו להם, תלמידי מי אתם? רגע, ממי למדתם את זה שמה? שאתם אמרתם לנו לאקו, ואז בעצם כל הדרך עד כזיב לא נגענו בכם, אם היינו יודעים, היינו מטפלים בכם מקודם. אמרו להם, תלמידי רבי עקיבא, עונים הליסטים, אמרו להם, אשרי רבי עקיבא ותלמידיו שלא פגע בהם אדם רע מעולם, זה מראה על הגדלות של רבי עקיבא והתלמידים. עוד מעשה דומה מביאה הגמרא, רב מנשה אב האזיל לבית טורטה, זה איזשהו מקום בבבל, פגעו בגן וגנבים, אמרו לאן כעזלת, לאן אתה הולך? אמר להם לפומפדיטה, ופומפדיטה זה היה מקום הרבה יותר רחוק מבית טורטה. כמעט לבית טורטה פריש, אמר להם, הנה הגעתי למקום. אמרו לתלמידה דיהודה רמאת, מה, אתה תלמידו של רב יהודה, רמאי, ככה הם כינו את רב יהודה, באמת הוא היה תלמידו של רב יהודה. אמר להו, ידיתו להו, אומר, מה, אתם יודעים שהוא רמאי? כאילו בלשון שאלה, ואז הוא אומר להם, יהי רעבה, יהי רצון. דלהבו אנו אינשה בשמעתה, הכוונה שיהיו אותם אנשים הגנבים, דהנה הוא אומר על הגנבים האלה, שיהיה להם כללה. אז לא הלכו משם, עבדו גנבת 20 ותרתי שנין, הלכו גנבו במשך 22 שנים ולא הצליחו, לא הצליחו. כיוון דחזו, ראו שמה שלא הולך להם בגלל הכללה, עתו כולו תבעו שמתיו, הלכו כולם והתירו את הכללה הזאת, ראו שלא הולך להם. ואבא ברוחת גרידנה, היה איזה אורג אחד, דלא עתיה לשרו ישמעתה, הוא לא הגיע להתיר את הכללה הזאת שנתקללו. ומה קרה לו? אח לאריה, אכל אותו אריה. היינו דאמרין שכמו איזה משל, גרידנה דלה טייזן, הכוונה הורג שהוא לא ענב, שטה בציר משנת שנה יורדת מהחיים שלו, מהשנים שלו שקצובות לו. ממשיכה הגמרא, תחזה מה בין גנבי בבל, הרי גנבי בבל ראינו שהם קיללו, שהם אמרו מה? הם אמרו יהודה רמה. ביזו את רב יהודה, לעומת הליסטים במעשה שהבאנו עם רבי עקיבא, ליסטים דארץ ישראל. אומר רש"י, שהליסטים במעשה של רבי עקיבא סיפרו בשבחו, ואף על פי שסתם ליסטים פרוצים מגנבים יותר מסוכנים, אז איך יכול להיות שהליסטים בעצם שיבחו את רבי עקיבא ואילו הגנבים קיללו? אומר לך להודיעך השבחה של ארץ ישראל, דהיינו אפילו הליסטים של ארץ ישראל יש להם מעלה שהם יודעים להעריך תלמידי חכמים, ועד כאן דף כ"ה במסכת עבודה זרה.